נקרא את הפסוקים, ושמואל מת, ויספדו לו כל ישראל, ויקברו ברמה ובעירו, ושאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. ויקבצו פלישתים, ויבואו ויחנו בשוניהם, ויקבוץ שאול את כל ישראל, ויחנו בגלבוע. נתייחס קודם כל לפסוק ג', יש בו שני פעלים שכתובים בצורה לא כל כך שגרתית. כתוב ושמואל מת, ולא כתוב וימות שמואל. זה בדרך כלל מה שאמור להיות כתוב. כתוב ושאול הסיר את האובות ואת, העידונים מהארץ, במקום ויסר שאול את האובות ואת העידונים מן הארץ. מה זה אומר? סליחה?
זה קרה בעבר
הרחוק, מה שנקרא עבר מושלם, פסט פרפקט באנגלית, כלומר, had been, כלומר, שני הדברים האלה קרו בעבר הרחוק, ושמואל מת. ושוב, אני יודע שאני מכריע כאן במחלוקת בגמרא, אבל אני מדבר על מה שנראה לי יותר על פי הפשט. ובכן, ושמואל מת, זה לעומת מה שכתוב בפרק כ"ה. כתוב שם, וימות שמואל ויספדו לו כל ישראל ויקברו בביתו ברמה ויקב דוד וירד אל מדבר פרן, שם כן מדובר גם על ההספד ועל הקבורה, כלומר שם מסופר ששמואל מת. זה היה כבר בפרק כ"ה, כאן כתוב ושמואל מת, כלומר שמואל כבר מזמן מת, ואז כמובן השאלה מדוע זה נזכר. גם שאול שהסיר את האובות ואת העידונים מן הארץ, זה לא עכשיו, זה אי שם במסגרת מלכותו הגדולה הוא הסיר את האובות ואת העידונים מן הארץ, וכאן זה רק כתוב. אז כמובן השאלה, אז למה זה כתוב כאן? אם זה לא קרה כאן, אז למה זה כתוב כאן? והתשובה לשאלה הזאת גם כן פשוטה. סליחה? זה כמובן הקדמה, זה נותן לנו נתונים לקראת הסיפור ששאול פגש בעלת אוב, למרות שהוא הסיר את האובות ואת העידונים, לכן בהתחלה היא פחדה ממנו, והוא הרגיע אותה, וכמובן שבעלת האוב העלתה לו את שמואל, למרות ששמואל מת. כלומר שהכל קורה כאן, לאור דברים שבעבר, קוראים לזה בדרך כלל ברשב"ן, רבים לקרוא לזה שיטת חם אביכנן. כלומר, כתוב שלושה אלה בני, כתוב ויהיו בני נוח היוצאים מהתיבה, שם וחם ויפת וחם הוא אביכנן. למה כתוב כאן וחם אבי הוא אביכנן? הרי כל התולדות יופיעו לנו בהמשך. אלא כתוב וחם הוא אביכנן כדי שנבין את המשך הסיפור שכתוב ויאמר ארור כנען עבד עבדים ילך. כלומר לפעמים אתה נותן כל מיני נתונים בהתחלה, נתונים שאין להם משמעות במקום שהם נמצאים, אבל יש להם משמעות אחרת. אני אקח דוגמה שבדרך כלל טועים בה. כתוב ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בדל שבתם אל האלוהים מן העבודה וכולי וכולי. ובכן, לא, סליחה, התכוונתי הלאה. ותעל שבתם אל אלוהים מן העבודה ויער וישמע אלוהים את נהקתם ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים בני ישראל וידע אלוהים. אז אם כן, אנחנו שומעים כאן שבני ישראל זעקו והקדוש ברוך הוא שומע את נהקתם, ואנחנו שומעים שהקדוש ברוך הוא זוכר את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וכל מי שקורא את זה תמה. כן, מה, נהקתם הזכירה לו, הוא שכח את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, והוא נזכר בזה בגלל נהקת בני ישראל. מה הקשר בין וישמע אלוהים את נהגתם ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב? אין קשר. אלה שתי עובדות שנפרדות לחלוטין. רק בהמשך יהיה כתוב, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים ואת זעקתם שמעתי מפני נוצר כי ידעתי את מחומיו וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא, בשביל זה מספיק וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. כלומר, הקדוש ברוך הוא שומע את זעקתם ושומע את נהקתם והולך להוציא אותם מיד מצרים. אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי. ובוודאי שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים בגלל שבני ישראל נהקו וזעקו. אבל למה הוא מביא אותם לארץ ישראל? זה בריתו עם אברהם יצחק ויעקב, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור, והארץ יזכור. זאת אומרת, תמיד הולך ביחד, תמיד עם אברהם, יצחק ויעקב, הולכת תמיד צמוד לעניין הזה, שהם מקבלים את הארץ, אבל שני הנתונים האלה כתובים בצמוד, למרות שאין קשר ביניהם, בגלל שאנחנו צריכים את שניהם, גם כאן יש לנו שני נתונים, בגלל שאנחנו צריכים את ההמשך. נאמר בפסוק ד', ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו ושוניהם, שוניהם מזוהה היום פחות או יותר ליד גבעת המורה, גבעת המורה שמה השני אולי יותר ידוע וזה חבל, זאת אפולה עילית, כמו שאתם יודעים אפולה התחתית, אפולה הישנה יותר, נמצאת בעמק ואז הכביש מטפס למעלה לגבעת המורה ושם נמצאת אפולה עילית, שם נמצא איזשהו כפר ערבי ידוע ששמו סלים שאנחנו נוטים לזהות בו את שוניהם, כן? נון ולמד מתחלפות גם בארמית שלנו. לימה קטנאי, מה פירוש לימה קטנאי? נימה קטנאי, נאמר שזה קטנאים. ולכה זה יזוז נימן נקט. וכמו ונכה זה יזוז נימן נקט. כלומר נראה ממי לקח את הזוזים. תחילת בסוף המציאה מפורסם, כלומר הרבה פעמים הלמד מחליפה את הנון, למשל המילה לשקה, כתובה בספר נחמיה, נשקה. כן? מין נון שין קוף אי וכדומה. למד ונון מתחלפות בהרבה מאוד דברים, וגם לעניין שלנו שוניהם אכן מקבילה לסלים, וכדומה, זה נמצא בצד השני של גבעת המורה, ואם כן הפלישתים הסלים לזלות בגבעת המורה, בתווך עמק ישראל, ושאול ואנשיו, חונים בגלבוע. בואו ניתן איזושהי תמונה קצרה של הדבר הזה. ננסה להבין מה קורה. עוד הרבה התמונה שכולנו מכירים, וכאן אני רוצה להבהיר, אני מסמן כאן קודם עוד הרבה את הדבר הזה שמה זה? זה אזור ההר, זה ארץ החיתי והאמורי והחיבי, כלומר זה אזור ההר. כאן אנחנו מוצאים את הגליל, הגליל התחתון והגליל העליון, נכון, כאן פחות או יותר זה הגליל העליון וזה כמובן הגליל התחתון, וכאן אנחנו מוצאים את אזור מישור החוף וכאן את אזור בקעת הירדן. אני מזכיר את הפסוקים, ויהי גבול הכנעני מצידון, צידון פחות או יותר נמצא כאן, צידון רבה הולכת בצורה כזאת, מצידון בואכה גרר עד הזה, יש פה מישהו אולי רואה פה לא בצבע אחר? כן, ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גרר עד הזה, אני אעשה את זה בלי צדק, כדי שלא לבלבל. זה הולך כאן עד הזה, נכון? עד המקום הזה פחות או יותר. ונחזור לתחילת הפסוק, ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גרר עד הזה, מצידון בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים את השם. כן, סדום ועמורה, ניצור כאן, זה פחות או יותר סדום, עמורה, אדמה, מה שמזכיר לנו את העיר, את העיר אדם ואת גשר אדם ואת צבועים. זה פחות או יותר המקומות. ואם כן, הגבול הזה הולך ועושה את המסלול הזה, קו כזה וקו כזה. זה כנען. כלומר, כמו שנאמר בפרשת המרגלים, עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והאמורי יושב בהר, והכנעני, תמשיכו, יושב על הים ועל יד הירדן. כלומר, ממש כמו שכתוב בפרשת נוח, כלומר, הכנעני יושב בשתי הרצועות האלה, זאת אותה תרבות, תרבות של שפלות, תרבות של דרכים, תרבות של כל מיני דברים. תרבות השפלות מאוד מאוד מזכירה, היום הייתי אומר, את מה שנקרא בלשון ההמון מדינת תל אביב. כלומר, לא נגיד, איזה מין מקום כזה שלא תמיד שייך למישהו מסוים, איזה מין מקום רב-לאומי. נמל התעופה לוד, שאנחנו מדברים על נמל התעופה בן גוריון, בכל נמל תעופה בעולם מצוין כנמל תעופה תל אביב. לוד במושגים עולמיים זה שכונה של תל אביב. נמל התעופה הוא תל אביב. כשאריתראים מגיעים, הם מגיעים לתל אביב, כשסודנים מגיעים לשם, איזה עיר כזאת, עיר בינלאומית ללא הפסקה, לך תדע בדיוק באיזה שפה מדברים שם, וכך אז גם היה אז, כלומר, כאן חיו הסוחרים, הפיניקים, כן? היה להם גם ים, והיו כאן גם דרכים מרכזיות שעוברות, והם היו סוחרים, הם לא היו אנשי קרקע, איש קרקע צמוד ל... אדמה שלו ומגדל אליה גידולים וחי ויורש אותה מאביו ומוריש אותה לבנו. סוחרים זה משהו הרבה יותר בתמודה, זה הרבה יותר משהו שקשור לתרבות העולם. גם המתייוונים בעיקרם היו כאן באזור ההר, עוד שמר על התורה ועל המסורת מסוג מה שייצגו החשמונאים וכדומה. זה בכל התקופות ואותו דבר כך היה גם האזור הזה. כאן באו הפלישתים והחליפו את הכנענים או התמזגו עם הכנענים. וכמובן, עולות שאלות של דרכים מכאן לכאן. היה איזשהו ניסיון במלחמת מכמס בשיתוף פעולה עם הגבעונים לחצות את ההר פחות או יותר באזור הזה. היה בשיתוף פעולה עם הגבעונים. זאת, אני יודעתי הסיבה ששאול אחר כך הכרית את הגבעונים בגלל שהוא ראה בהם סכנה. וסיפור מאוד מאוד עצוב מה שקורה עם העניין הזה. וכאן הפלישתים עולים צפונה, כשכמובן מה שעומד לנו כרגע בחזית זה עמק ישראל. עמק ישראל מהווה כאן נקודת מפתח חשובה מאוד. מי שמכיר את משחק הצוללות יודעים למה הכוון. כלומר, שאלה היסודית במשחק הזה, מי חוסם את מי? זאת השאלה. משחק הצוללות מאוד מאוד מוכר לנו, גם מהתפשטות, גם של ההתיישבות שלנו וגם מההתיישבות של הערבים ביהודה ושומרון. כלומר, השאלה תמיד, מי יחסום את מי ומי יישאר עם הרצף? זאת השאלה הגדולה. וכל האזור הזה הוא אזור יהודי, גם האזור כאן הוא אזור יהודי. כאן, השאלה האם זה יצרף את האזורים הנוכרים, או שזה יהיה חלק מהרצף הזה, זו היא כמובן שאלה קריטית מן. זו היא שאלה קריטית מן כמותה. כלומר, מי יצור את הרצף? תארו לעצמכם מחר, נגיד הפלסטינים מתעצמים ונגיד מצליחים ליצור לעצמם איזשהו מסדרון מדרום הר חברון דרך כל הבדואים ורהט וכדומה. כן, מבחינה זאת זו הסכנה האסטרטגית המאוד גדולה ביישוב גדול כמו רהט ובעוד כמה התיישבויות בדואיות שרואים אותם על כביש 40 כשנוסעים לכיוון באר שבע, פחות או יותר באזור של נגיד צומת להבים או קצת יותר למטה, צומת גורל, כל הדברים האלה יכולים מהר מאוד להתחבר וליצור במשחק הצוללות הזה מין התחברות של הפלסטינים שכאן עם הפלסטינים של אז. בואו ננסה להבין את החשיבות הגדולה, קריטית, של היישובים שבונים עכשיו כל עקורי גוש קטיף, הן בלחיש מזרח. הם ניסו בגופם לבלום, בואו נגיד את ההתיישבות כאן בעזה כשהם היו כאן ועכשיו הם בולמים את זה בעצם דרך לחיש מזרח, כלומר את ההתפשטות, זליגה כלשהי שיכולה להיות והבדואים מאוד מאוד יכולים לעזור בזה לכיוון הזה וניתן לעשות, אבל בואו נחזור אלינו כאן ולחשיבות שיש כאן. נחזור לנחלה הזאת, נחלת איזה שבט? עמק ישראל? יששכר. עמק ישראל הוא יששכר, ובתמונה הזאת אתם יכולים לראות היטב את הפסוק יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטן. והיה המנוחה כי טוב את הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול ויהי למה סובל. כלומר, תנסו ותראו משפטיים, כלומר גדרות, כן? בואו נתאר לעצמנו כאן את השביל חמורים. חמורים, נגיד, יש לי נווה דניאל וכדומה. מה שנקרא שביל חמורים, לא שביל עיזים, שזה משהו צר מאוד, אלא שביל חמורים, כשאני מדבר על התקופה העתיקה. היום אצל ערבים עדיין בכמה מקומות, ותאהבו לעצמכם עכשיו איזה חמור שמחליט כאן לרבוץ. מזכיר לכם אולי איזה חמור? אתון, נכון? האתון של בינה. כלומר, ויעבוד ברחל, כן? הלך השם, ויעבוד במקום צר, גדר מזה וגדר מזה. ואז האטום לא יכולה להמשיך בגלל מלאך השם, ואז היא רובצת. ואז למעשה כל הכביש חסום. אמרו לעצמכם איזה מסעית שאני יודע, נתקעת לרוחב בכביש המנהרות, פרח. חשמה אף אחד לא יכול לעבור. וגם כאן, תארו לעצמכם, כאן יש לנו איזשהו כביש, צער יחסית, כמובן זה לא כביש, הרבה יותר. בכל אופן עמק ישראל, אבל מה אתה צריך כאן במקום הזה? איזשהו חמור גרם, חמור ראייה חזקה מאוד מאוד. יש לו עצמות מאוד חזקות, הוא פשוט שקט. אם חמור מחליט להשתולל, זה לא נעים. אני כבר כתבתי מאחד כזה פעם, שחמור מחליט להשתולל, זה לא נעים בכלל. בעיטה מחמור זה בעיטה קשה. ואותו דבר, אנשכנו כחמור, שאומר רבי עקיבא עוד בצעירותו, הוא חזק ביותר. תראו איזה מסעות הוא מסוגל לסחוב. חמור מחליט לרבוץ והוא עקשן, אף אחד לא יעשה. ואז העסק כאן זה בדיוק תפקידו של יששכר, להיות חמור גרם רובץ בין המשפטיים. עמק ישראל לאורך כל תולדות ההיסטוריה, כל ההיסטוריה הארץ ישראלית, מהווה את דרך הרוחב החשובה ביותר בארץ ישראל. כאן נמצאת דרך המלך, עוברת על גב הרי הגלעד, מגיעה עד מפרץ אילת, כאן נמצאת כמובן דרך ארץ פלישתים, או במושגים שלנו כביש החוף, והדרך המקשרת ביניהם, במושגים שלנו, הכביש האי-זוגי, כמו שהוא מחולק בארץ, כל הכבישים הזוגיים, זה צפון דרום וכל הכבישים, יודעים את זה, נכון? כל הכבישים האי-זוגיים זה מזרח מערב, אז בעצם הכביש האי-זוגי העיקרי, ובעצם דרך עמק ישראל, לאורך כל התקופות, זאת הדרך הקריטית. וכאן מייעד יעקב את המקום הזה לישכר, חמור גרם רובץ בין המשפטיים. יש בזה טוב, יש בזה רע. מה טוב? וירא מנוחה כי טוב את הארץ כי נעים. עמק ישראל, השיר הידוע של אלתרמן, נומה עמק, עמק תפארת, עדו לך משמרת, כן, עמק מאוד טוב, עמק מאוד פורה. אחרונה היה שם איזשהו חילוף קצת. בחילוף הידרולוגי לא טוב, אבל בסך הכל עמק מאוד פורה, מאוד טוב. אתה מדבר על ציבור חקלאי שגר שם, גר ממש במקום כזה. מצד שני, בית שכמו לסבול ואי למסור. הוא תמיד נמצא בצרות עם כל מיני מדינות שלוטשות אל העסק הזה. נעל בצרות. סיסרא, שולט שם בעמק ישראל. ברק בן אבינועם עולה להר תבור כדי להילחם משם מגדולה, אבל הוא שולט בעמק ישראל. וכמובן אנחנו יכולים להביא כאן את כל מלחמות המקרא, וגם מלחמות אחרי המקרא, וזאת אחת המלחמות שיש לנו עכשיו כאן, גדעון כמובן, גם כן המלחמה העיקרית על העין שביזרעאל, כן, כלומר שם מתנהלת המלחמה, כשמדיין ועמלק חונים על גבו של שבט יששכר. שוב, דבר שדיברנו בזמנו כשלמדנו ספר שופטים, כתוב ויזרק ברק את זבולון ואת נפתלי, כעת שהוא לוקח את זבולון ואת נפתלי, לעומת זאת במלחמה מופיעים שלושה שבטים, נכון? זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה, ושרי ויששכר גבורה ויששכר כן ברק בהם משולח בלגלה. ישככר היה חלק מן המלחמה או לא? תחילת המלחמה יכלה להיות רק זבולון ונפתלי, כיוון שהם עלו להר תבור. את יששכר לא היה צריך לגייס. למה את יששכר לא היה צריך לגייס? ואז ברגע ששני השבטים האלה ירדו אל עמק ישראל, כן, וירד ברק מהר תבור, עשרת אלפים, יששכר עשרת אלפים זה מזבולון ונפתלי, הרי מי שמצטרף אליהם בגוף המלחמה זה כמובן יששכר, שסיסרא סת שמע יבין, יושב אליו. הוא מצטרף למלחמה והוא נמצא שם. כאמור, גם אצל גדעון, הנה אנחנו מוצאים גם אצל שאול, כאן במקום הזה מתנהלת המלחמה, כלומר, השאלה אם פלישתים ייצרו את הרצף שלהם, או ששאול יוכל לשמור על הרצף שלו. פלישתים עם מרכבות, הם צריכים עמק, מצליחים לעלות עד גבעת המורה. שאול נמצא כאן על הגלבוע, וכאן בעצם המלחמה תתחיל, ברגע שמישהו יחליט, ייקח, יטרוף נפשו בכפו, ויחליט לרדת לעמק ולהשתלט עליו, כשזה כמובן קשה. זה, אם כן, זו אם כן המציאות כאן. היקבות שאול את כל ישראל ויכלו בגלבוע. היה שאול את מחנה פלישתים, ויירא ויחרד ליבו מאוד. למה ויירא ויחרד ליבו מאוד? ברור שכשאנחנו לומדים פרוש כזאת פרשה, אז כבריסקאים מובהקים, תלמידי הישיבה הזאת, צריכים להעלות שתי אפשרויות. האם זה דין בגודל של הצבא הפלישתי, או זה דין בקוטנו של צבא שאול? כן, כלומר, זאת, זה בעצם השאלה שניתן לשאול כאן. שתי השאלות יכולות להיות. כלומר, פלישתים מסוגלים לגייס צבא אדיר. לא מייצרם. פלישתים שחיו כאן בערים האלה, היה להם צבא, זה היה משהו מוגבל. העובדה ששאול יכול היה במשך כל זמנו, להילחם נגדם ולעמוד מולם, והכל היה בסדר. אבל הפלישתים הם גויי הים, ויש צבאות באסיה הקטנה, ויש צבאות ביוון, ולך תדע מאיפה הגיע סיוע, וזה כמו מחר, מלחמה בסוריה. כן, עולה רק שאלה אחת, אם זה רק סוריה, זה ייגמר מהר. אם יתברך, זה לא רק סוריה, אז יש לנו בעיה. כן, הייתה מלחמה בזמנו, מלחמת קוריאה. נלחמו שתי הקוריאות. צפון קוריאה נגד דרום קוריאה, זה נשמע די תמים. אבל מהר מאוד מתברר שמאחורי דרום קוריאה עמדה ארצות הברית, ומאחורי צפון קוריאה עמדה בעיקר סין, וגם ברית המועצות. כלומר, ואז המלחמה מקבלת בכלל משמעות אחרת. על כל זה דיברנו במלחמת מכמס, שכתוב שם שהפלישתים גייסו 30,000 רכב, זה מספר דמיוני. אולי סיסרא היה 900, כמעט 30,000 רכב. תלמיד הרבי 30,000 רכב, זה איזשהו סיכום של כל צבאות הפלישתים במזרח התיכון. זה עומד בפוטנציאל. זה לא חייב להיות כאן, אבל פלישתים יכלו לגייס ויכלו בהחלט לגדל צבא גדול שמהירה ויחרד ליבו מאוד, אם כי אני נוטה יותר לאפשרות השנייה. והיא ששאול לא מצליח לייצב כאן צבא גדול. שאול המלך המפורסם והמהולל שגייס 330,000 איש למלחמה אדירה שניהל במזרח הירדן ושעסקנו בה ושלא נעסוק כאן, לא מצליח כאן לייצב צבא. למה ומדוע? באנו לזה קצת בסוף השנה הקודמת ונשוב אל הפסוקים. נפתח בדברי הימים א', פרק י' ב'. מה?
לא כתוב שזה
הגודל
של
הסבא,
יכול להיות שזה גם
שהיה להם יותר איכות. שמה היה להם יותר? היה להם צבא יותר איכותי בגלל המרכבות. עדיין, שאול עד היום הרי הצליח לעמוד נגדם, ובצורה מכובדת. פרק י' ב'. קראנו אותו, נקרא אותו שוב. ואלה הבאים אל דוד לצקלג. עוד עצו מפני שאול בן קיש, כלומר אנחנו מדברים פחות או יותר על התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. דוד בצקלג. עוד עצו מפני שאול בן קיש, והם הבגיבורים עוזרי המלחמה. נושקי קשת מימינים ומסמילים באבנים ובחיצים ובקשת, מאחי שאול מבנימין, אתם שומעים? אלה עוברים אל צבא דוד. הראש אחיעזר ויואש בני השמעה הגבעתי, ויזיאל ופלד בני עזמוות, עזמוות זה מזוהה היום בחיזמה, כלומר קצת מצפון לפסגת זאב, וברכה ויהוע האנתותי. וישמעיה הגבעוני, גיבור בשלושים ועל השלושים. וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי, אל עוזי וירימות ועליהו ושמריהו ושפתיהו החרופים, אל כנב ישיהו ועזרם ויועזר ויושבעם הכורחים ויועלה וזוודיה בני יורחה מן הגדור ומן הגדי. נבדלו אל דוד למצד מדברה, כאן פסוק שכדאי לראות, גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, אורחי צינה ורומח ופני אריה פניהם וחצבאים על הערים למהר. עזר הראש, עובדיה השני, אליה ושלישי, משמנה הרביעי, ירמיה החמישי, עתיה השישי, אליאל השביעי, יוחנן השמיני, אלזבד התשיעי, ירמיהו העשירי, מחמני השתי עשר, וכאן פסוק חשוב, אלה מבני גד ראשי הצבא. אחד למאה הקטן והגדול לאלף. כלומר, זה לא רק השמות האלה, אלא כל אחד מגיע שם עם מאה או עם אלף איש. אלה מה שעברו את הירדן בחודש הראשון, הוא ממלא על כל גדותיו, ויבריקו את כל המעקים למזרח ולמערב. ויבואו מבני בנימין ויהודה עד למצד לדוד ויעשה דוד לפני הוויין ויאמר להם אם לשלום בתם אלי לעוזרני יהיה לי עליכם לבב ליחד ואם לרמותני לצרי בלו חמאס בכפי ירא אלוהי אבותינו ויוכח. ויבוא הרלב שייתם עשה ראש ושלישים לך דוד ועמך ונישי שלום שלום לך ושלום לעוזרי רק יעזרך אלוהיך ויקבל דוד ויתם בראשי הגדוד. וממנשה נפלו על דוד ובואו עם פלישתים על שאול למלחמה ולא עזרו. כלומר כאן ממש מתמקדים במלחמה שלנו. כי ועצה שלחו שרני פלישתים לאמור בראשינו יפול על אדמותיו שאול. בלכתו לצקלג נפלו עליו ממנשה. עדנך ויוספת וידיאל ומיכאל ויוספת ואליהו וצלתי ראשי אלפים אשר למנשה. שוב ראשי אלפים. והם עזרו עם דוד על הגדוד כי גיבורי חיל כולם והיו שרים בצבא. כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעוזרו עד למחנה גדול כמחנה אלוהים. וכאן הדבר שהיה חסר לי, אני חושב שחלק היורד למלחמה וכחלק הראשון הלכים יחדיו יחלוקו, לא מדובר רק על 200 האנשים שתיקרו מעבור את החלצור, אלא על כל החבורה הזאת. עוד לא הספיקו ממש לבוא איתו לתוך המלחמה, אבל זה כבר היה בדרך, והוא חלק עם כולם את הרכוש. כן, הגיע שם צבא גדול. ואלה מספרי ראשי החלוץ, זה כבר לא קשור אלינו, קשור אלינו עד פסוק כ"ג. אנחנו מדברים פה על עריקה המונית מצבא שאול. מעבר אל הרי. עריקה המונית מצבא שאול. למה זה קורה? דיברנו על זה ונזכיר את פרשת גבעת החכילה, שבה הוברר לחלוטין פעם ראשונה ששאול רודף את דוד על לא חמאס לכם. עד שם היה מקום לחשוד את דוד. עד סיפור כריתת המעיל. כריתת כנף המעיל. זה היה במדבר עין גדי. בגבעת החכילה, אחרי ששאול נשבע לדוד, קראת איתו ברית שהוא לא ירדוף אחריו, והוא לא יתנקש לו, לא ישמיד את השפטו, שאול הפר את הכל ברגל גסה, ויצא למרדף, והחלקה כאן מוצאים גם את התגובה. זהו. אם יצאו הלכו. מה אתה עושה? בשלב מסוים, הייתה סכנה, הצליחו להתגבר עליה. אבל במלחמה שכבר שחקנו אותה, לפי את האזרחים שמתנהלת במצרים, כל הבית הפיסוי, אז לא מדברים על זה, קצת שקט עכשיו, בין האחים המוסלמים לבין הצבא המצרי. אז מה הייתה הסכנה הגדולה שעמדה בפני הצבא המצרי? האחים המוסלמים לא יכולים לסכן את הצבא המצרי. מה, הם יצאו צבא חזק? זה מה שקרה באיראן, ואני זוכר את המהפכה הקומוניסטית, אני זוכר אותה. השח הפרסי היה לצבא החזק יותר במזרח התיכון. התחילו מהומות, הוא דיכא את המהומות בעזרת צבא, במזרח כל אביב, במזרח כל מיני כאלה גודל. הסימן התחיל פעם אחת, טירון, שקיבל פקודה לירות על המפגינים, סובב את הרובה שלו וירה במפקדים שלו. הרגו אותו. אז זה התחיל שם כדור שלג, שלא נגמר, עד להדחת השח ולעליית... בשלב שני הלך קומני לשלטון, ובעצם השלב זה כבר היה מוכב קודם, היה שערפון בחטייה באמצע. לא חשוב כרגע. וזוהי הסכנה גדולה. כשאתה מנהל מלחמה נגד בני החם, הסכנה הגדולה, הסדקים שהתחילו בצד. כאן מה שאני זוכר אותו, אף פעם לא פחד. כמו שהוא פחד בעקירה של גוש קטיף, והוא פחד ופחד בצדק. הייתה חטיבת גולני, שמפקד החטיבה הודיע לרמטכ"ל, שמו היה ארז צוקרמן, שמפקד החטיבה הודיע לרמטכ"ל, החטיבה לא משתתפת בהשמות במה שנקרא המעגל החמישי, כלומר במעגל שהפתח מפני התערבות של
חמאס, בתוך כל הסיפור. אבל הוא יודע, גבעת גולני, לא תסתדר. והיה פחד גדול מסדקים בתוך הצבא, עם כל מה שקשור לזה. זוהי בעיה. וכאן אצל שאול זה קורה, וזה לא סתם סדקים. ואז ערב מלחמה עם הפלישתים, פתאום הצבא מגיע לרוק. שאול יצא שם בגלבוע, יש לו צבא. אבל גם בעירה, ויחרד, ליבו מאוד. נקודת מבט, כשאני מבין את זה, זה עונש על המרדף הזה ללא חמאס בגבעת החכילה נגד דוד, שבסך הכל ייצג, הייתי אומר, דבר הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי. ושוב אלינו. והיה שאול את מחנה פלישתים, וירא ויחרד ליבו מאוד. מה הוא עושה? כמו דוד. כתוב ותצר לדוד מאוד, והתחזק דבר השם אלוהיו, וביקש את הפלישתים, וכאן וישאל שאול באדוני ולא ענהו אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים. חלומות, אני לא יודע מה זה, לא יכול יותר מדי להתבודד מזה, אורים. אנחנו זוכרים שהוא הכרית את נוביר הכהנים, ואביתר ברח עם האפוד לדוד. לא יכול היה לשאול בו. גם בנביאים, אפשר שהיו איתו נביאים, אפשר שהיו איתו נביאי אמת. הוא בא ושאל אותם. למה הם לא ענו לו? אני לא חושב שהיו נביאי אמת. למה הם לא ענו לו? סליחה?
נביא לא מחליט מתי להתנבא. נביא לא מחליט מתי להתנבא.
בוודאי. נביא לא מחליט מתי להתנבא. יש גם מקרה אצל ירמיהו שבאים אליו ושואלים אותו. הוא אומר, אני שאלת הקדוש ברוך הוא, חוזר עליהם אחרי 10 ימים. נביא לא מחליט מתי הוא מתנבא, זה החלטה של הקדוש ברוך הוא. ואם כן, אנחנו מדברים פה על הסתר פנים, הסתר פנים גדול. אין לשאול את מי לשאול. ואז הוא מרגיש שהוא חייב לשאול. ויאמר שאול לעבדיו, בשאול לי אשת בעל אוב ולכה אליה בן רשעבר, ואמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב בעין דור. עין דור, כולם יודעים איפה? סמן את המקום. לא מאוד רחוק מהחזית. פחות או יותר אנחנו נמצאים כאן. דור עיר גדולה עד היום, נמצא מקום בליטל דור, יש שם חוף. גדול יפה ומפורסם ומוזיאון גדול. גם של התחלת וגם של כל מיני דברים אחרים, ויש שם כמובן גם חפירות כנעניות, הייתה אחת הערים הגדולות של הכנענים, ושם אין דור, הוא הולך לחפש אשת בעלת אוף. התחפש שם, שלא תכיר אותו, בעלי אוף לא רצו להסתבך עם שם. הלבש בגדים אחרים, והלכו שני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה, ויאמר קוסמי נא לי באוף. ועלי לי את אשר אומר אלייך. אתה אומר, האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האהובות ואת העידונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לאמיתני? לא ידע שהוא שאול, אבל מי יודע, אולי הוא מרגל. דבר אחד ברור, בעלי אור לא חכמים כאלה גדולים. אם היא לא ידעת שהוא שאול, אני רואה שגם הידיעות של בעלי אור מוגבלות. האישה בעל השאול באדוני לאמור, חי אדוני שיהיה חפון בדבר הזה. אתה אומר, האישה את מי יעלה לך? והיא אומר, שמואל היה לי. אתה יודע, מישהו יכול להביא אולי מקרון גדולות מלמטה? או שיש פה? אה, יש פה, בסדר. עוד מעט. עוד מעט, עוד מעט. דרך האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול. ותאמר האישה שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? היום אנה המלך אל תראי כמה ראית. ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. היום אנה מתו רוב, ותאמר אם זקן עולה הוא ואתם העיל, וידע שאול כי שמואל הוא ויקוד אפיים ארצה וישתח. זה פסוק שאני אוהב להסביר אותו בחיסור עם החסד. אמר לו, איש זקן והוא אותה מעיל. והיא אומר, אליה, שאול, תסתכלי טוב במעיל, מה את רואה? ומה היא אומרת לו? אני רואה פה איזה קרע. כן? זה שמואל. כלומר, אם זקן ורואותי מעיל, יכול להיות שיש עוד אנשים שותים. אבל אולי היה סימן מעיל. מה היה הסימן מעיל? הקרע. היו כמובן שלושה פרושים, אבל לפחות אחד בין. הניסור, שמואל, הרגע, והחסר, בכתב מעילו ויקרא, ששמואל קרא את מעילו של עצמו. כן? והוא הולך כל הזמן עם המעיל קרוב. והוא לא מוריד את המעיל קרוב. הקרע שאינו מתאחד מבחינת.
למה?
מה? מה זה למה? הוא יתאבל על שאול. ברגע, זה דבר שדיברנו עליו שם, זה לא... לא נרחיב על זה כרגע, אבל... שמואל לא היה נביא של דוד. שמואל היה נביא של שאול. ברגע שרוח השם שם עם שאול, אפשר לראות, סליחה שאני אומר את זה, שרוח השם שם עם שמואל. שמואל מיד אחר כך מופיע, שאלה ששאלנו אז, איך אלך ושמע שאול והרגני? איך מפי שואל כאלה שאלות? איך אלך ושמע שאול והרגני? טוב, המפרשים אומרים פיקוח נפש, תודה רבה. מה זה? נביא מותר לשאול כאלה שאלות? תלך לרועש לא תיקבר ולעבר לא תיבר בך, כי תעבור במים חינכן ונהות לרועך. מה זה נביא ששואל איך אלך? הקדוש ברוך הוא מצווה, איך אלך ושמע שאול והרגני? והוא פוחד, ממש כמו ששאול אחר כך. תראו, השם שר עמים, שאול שר הרוח, השם גם עם שמואל. תראו איך הוא מתנהג בבית של ישי. או, הנה, אך נגד השם שיקור. לא זה, שמע, בגלל השלישי. נזכיר לכם באיזה ניחוש שמואל הצליח. ניחוש השמיני מתוך שמואל. נביא, שאמר אלוהי הרואה. הצליח בפעם השני, רק נביא שרוח השם שר עמך. אפשר לוקח את זה להיות מודיעים, הוא לא השם כמובן, אבל הוא נועד להיות. והקימו דילי כהן נאמן, אני לא דעתי, והקימו דילי כהן נאמן, אשר מתבגיר ונפשי יעשה, והתעלף לפני משיחי כל הימים, והקימו דילי כהן נאמן זה שמואל, כשימש בכהונה על פי הדימור, והתעלף לפני משיחי כל הימים לפני שמואל. זה היה בפקידו. אבל הוא לא עשה לי מילה אינטרס שלו, שאול היה היצירה שלו. ושאול הודח מן המלוכה, ואיחר לשמואל, ויזעק אל השם כל הלילה. הוא קורא את בגדו. הוא הולך כל החיים שלו עם המעיל הקבוע, ואיתו הוא נקבע. במעיל הקבוע. והנה איש הקל ואותי מעיל, וידע שאול כי שמואל הוא ויקוד אפיים עצמו כשתם. היום השמואל השאול אמר יגזתני להעלות אותי ביום השאול צהלים מאוד ופלישתים נחמים בי ואלוהים שם מעלי ולא ענני עוד גם ביד הנביאים גם בחלמות והקריאה לך להודיעני מה אעשה היום השמואל ולמה תשארני תשאלני ואדוני שם מעליך ויהי עריך עריך או יבחר ועשה אדוני לו כאשר דיבר בידי ויקרא אדוני את הממלכה מידיך ויתנה לרעך לדוד ולא שמעת בקול אדוני ולא עשית כרון אפו בעמלק על כן הדבר הזה עשה לך אדוני היום הזה ניתן אדוני גם את ישראל עם חלב יד פשתים ומחר אדוני בניך עימי גם את מחנה ישראל ניתן אדוני ביד פשתים. אמר שאול ויפול מלא קומתו עשו ואירן עוד מדברי שמואל גם כוח לא יבוא כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. אסתפק בזה, לא יודע אם מספיק יותר, לא מספיק אפילו את זה. הסוגיה גדולה. אני קורא את הפרק הזה, אני אומר לכם, תשאלים בי בי, אולי אני טועה, אולי אני טועה. אני קורא את הפרק. אני חושב על שמואל הנביא שאני מכיר אותו. אני מסתכל כאן, זה שמואל. אם יש בעולם דטרמיניזם, גורלית כזאת עולה, אז יש בעולם דטרמיניזם נמצא כזאת. זהו, אז חטאת בעמלק, דיברנו על חטא בעמלק, חטא גדול, אז חטאת בעמלק, בום, שלום, לא רוצה לשפוט. זהו, איזה מין גורליות אכזרית שמובילה פה מבניו אל המוות, ואין סליחה, ואין כפרה, ואין דיבור, ואין כלום. על פי הפשט, מכר אתה ובניך עם מי? אני מכיר את מדרשו של ריש לקיש שמבטיק את זה מאוד ואומר מחר אתה ובניך עם מי בגן עדן. יש מקום בגן עדן שנקרא מה שמו, זה המקום שאני מתכוון עליו. חוזר, נטיף את הדשפול הרמתי. יש ישיבות בגדל, יש נטיף את הדרכי השמוני, יש נטיף את הדשפול הרמתי. יש שם ישיבה, וזה, כן, כולנו מכירים את המדרש של ריש לקיש, אנחנו גם ננתח אותו. מחר אתה עובדי רעימי ומחסדי. אבל על פי הפשט, מה זה כאן אתה מחר אתה עובדי רעימי? בשאול, משם הוא העלה אותו. איזה מין תתרמירים, שסתכלו לי, דוחה, מקומם. משהו נורמלי. זהו. אין תקווה, אין סיכוי, אין זכות, אין לימוד זכות, אין אולי משהו שניתן לעשות. לפני, אני לא יודע כמה שנים, אתה לא עשית את כל הכל בעמלק, רק זהו, אתה מת, אתה וכל ישראל איתך, והכל ניתן ביד בשני פעילה שאתה עמלה פה מחידה. אני לא מדבר על זה, כבר אם רוצים להביש את שאול, אז יש לך להגיד את זה. לא מוזכרים כמו יקומים, לא מוזכרים בו המזדפים אחרי דפית, ואתם דברים שלא מוזכרים, לא, פעם אחת לא שבאת בכל כרול הפה בעמלק, אחד אתה עובד. הציפייה האחרונה שלי מנביא זה להתנהג כמו שהוא מתנהג. אתם לא חושבים את מה שאני חש, אז אני אתנהג ואני אעבור הלאה, אבל אני לא יודע, אני ממש גובה כאן איזושהי מחיצה. זה כמה? בין שמואל הנביא לבין. לא יודע, זה לא. זה לא שמואל שעליו נה, שעליו אמרו חזר של כל שמואל כדי להגיד משה בארץ. שמואל הוא זה שיודע להתפלל, כל מקום. כל שמואל כדי משה ואהרון, זה כבר יצא לנו להגיד את הדבר הזה, הרי ודאי שאין לנו שום נביא כמשה בארץ. מה היה הרב אומר של כל שמואל כדי להגיד משה בארץ? הרב הוא ששם את דברת משה בכלל באיזה פלנטה. אין לי ספק ששקול שמואל כדי להגיד משה בארץ. זה לא מדבר על רמת הנבואה, זה מדבר על התפילה. תפילה זה חלק מהנבואה, תפילה של נביא זה חלק מהנבואה. משה ואהרון זו פה הנאה, ושמואל וקורא שמות, אז תראו את ההמשך. קוראים, אנשים אומרים, אני אענה. זה לא. תפילות של שמואל, אנחנו יודעים מה. קרא השם, ייתן קולות מטר. לפני כן מופיע שם כשהוא זועק אל השם, והשם מרים בקול גדול על מחנה פלישתים. הוא קרא לו, תעזור לי, זה מה שיש לו להגיד. הוא אומר לו, תעזור לי, הוא אומר לו, שמואל, לך לעזאזל, הוא חוזר לעקר. זה לא שיש. מה זה? דוד, מסכים איתי שצריכים לכעוס קצת על שמואל? מסכים איתי שצריכים לכעוס קצת על שמואל? תודה. לא, יכול להיות שאתם לא מרגישים משהו.
אני לא מרגיש כולה. מה? מה הסיבה הזו שבדיוק?
היחס פה נראה
בירה
של אלעדו בורב שהוא
כועס עליו,
זה מה
שאני אמרתי.
אין,
אין,
אבל אין ספק. לא יכולים ללמוד מפה על יחסי שמואל, שאול, החמים, בלי לצרף כאן גורם שלישי. והגורם הזה הוא כבר בעלת, יש לנו כמו שולש. איך מעלים באור שווי, ואם יש באור ממש או אין באור ממש, זו היא סוגיה שכנראה אין מתמודד איתה לך בשנה הבאה. לא, לא שם, כן, בשנה. יום רביעי ורביעי בשעה הקדוש זה כבר ראש. אבל... מה? טוב, לא. אבל אני צריך להתמודד עם זה בשעה שיש. הסוגיה הגדולה הזאת, האם יש פה אופו משהו? כשאני ילד קטן, אני מוריד שכל היום אחרי השולח אותי לבעלת האוף. אבל האם יש באמת בעלת אוף ממש? אני אצטרך לדון על זה, כרגע אני יוצא מדבר נכון, זה פשוטי המקראות שיש בבעלת אוף. אבל גם אם יש בבעלת אור ממש, ומאחר שיש בבעלת אור ממש. הוריי ורבותיי, אל תחפשו לי פה את כל העקרונות של הנבואה שיוצאו בפרק. ואני חוזר לפסוקים, שיש לנו לא פעם. דיברנו בהם, בספר שמואל א', ורוח השם שם עם שאול בהמשך. בהמשך יש, ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול, והתנבא בתוך הבית. מה הוא עושה כשהוא מתנבא בתוך הבית? הוא לא אומר כה אמר השם, כשהוא ילך כמרים, מה הוא עושה כשהוא מתנבא בתוך הבית? זה נקרא והתנבא בתוך הבית. מה שאתה על הרוח השם, מה שקורה כאן זה לא שזה לא נבואה, מה שאומר כאן שמואל לשאול, לא שזה לא נבואה, זה ההפך הגמור. זה רוח השם רעה את שמואל, או כאן רוח השם רעה את שמואל. ועל הטוב יכולה לעלות נביא, אני יוצא מן העולכה שיכולה לעלות. ואז מה שתהיה, זה רוח השם. ואז זה דבר שיכול להיראות דמוי נבואה, אבל יחיה הבדל הגדול. בואו נגיד, אם זה דומה לנבואה, מעניין הדיומה, זה מזכיר לי רק נבואה אחת. מה היא? עוד 40 יום נבנה נהיה פחד, שלום! לא רוצה לשמוע. אולי יש לאנשים מה להגיד, אולי רוצים לחזור בתשובה, אולי רוצים תיקון, אולי רוצים משהו. עוד 40 יום נבנה נהיה פחד. הלאה. אני שואל אלף פעמים את השאלה הקשה. זה נקרא שחומה בכל השם. יותר מאשר בפעם הראשונה שכשהקדוש ברוך הוא שלח אותו אז הוא קם וברח מלפני השם. זה יותר טוב מאשר לברוח מלפני השם. זה מה שנביא צריך להגיד, לא כתוב מה הקדוש ברוך הוא אמר. הקדוש ברוך הוא לא אומר לנביא מילים מסוימות. הוא קרא לה את הקריאה של אלוהי גובר. הקדוש ברוך הוא נותן לנביא חיזיון, מסביר לו את המצב בחיזיון, את העומק. הנביא אחר כך אומר את הדברים בסגנון שלו, חוץ ממה שלו. זה סגנון נבואי נכון. עוד 40 יום נבנה נהפך. אנחנו יודעים למה. אדם שאתה לקנות ולקחור ולחפק ולמכת ולמלאה, כמידתי לראות את המשיא שלו. אתה לא מבין שהשנית נדבר עם השלישית לא נדבר. ואתה מגיע שמה שערי מוות. מושלח אל כל המדבר ממש כמו שמושלח לים. והחד שלו הוא חד די דומה. כיום מחליף את הדג, הכל בדיוק דומה. אבל הכל מתחיל בגלל שהחד כל כך דומה. מה לי יונה שבורח מפני השם אלוהיו, מה לי יונה שעובר עוד 40 יום מבין הפחד? זה מה שנביא צריך להגיד. כך צריכים להגיד, לעיר שעלתה ראתה לפנת, יש לו סיבות. לא בא להגיד שיונה הוא אדם שפועל בסדום לב, יש לו סיבות. אבל בואו נגיד מבחינה נבואית. נבואה שיש בה בעיה קשה. לא התפלא אחר כך שהגויים היו יכולים אותם מישהו. רק הקדוש ברוך הוא צבד אליה. איזה מין גורליות כזאת, אין כלום. כאן אנחנו מגלים מה המשמעות. יכולה לבוא רוח מעת השם, אבל רוח רעה מעת השם. ומה זה אכפת? יש לנו עוד במקרא. דברים אומר חריקים מאוד במקרא. אבל כדי לבסס את עצמנו קצת, ניתן אולי דוגמה, לא לגמרי דומה, אבל קצת דומה. מיקרופון שלכם.
נביאי אחאב.
מה?
נביאי אחאב. נביאי בקנענה.
אחאב לא היו... לא היו נביאי אשם. ודאי שלא נביאי. דוגמה קצת דומה.
רוח נבות.
רוח נבות. שפיע. מה? מה? נביא לזכה. נכון, שפיע. שבאמת יש דמיון לעניין שלנו, בואו נציץ רגע לפרשה. מלאכים א' י' ג'. ובכן, שם הנביא לא נאמר פה שמו, איש האלוהים, על פי חז"ל זה עידו הנביא. פרק י"ג פסוק י"א, הנביא אחד זקן יושב בבית אל, ויבוא בנו ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים היום בבית אל. את הדברים שדיבר למלך ויספרו לאביהם, וידבר אליהם אביהם איזה הדרך הלך. יהיו בניו כדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא ביהודה. ויאמר אליו כיבשו לי החמור וכיבשו לו החמור ויקרב עליו. וילך אחרי איש האלוהים וימצא יושב תחת האלה ויאמר אליו ואתה איש האלוהים אשר באתה ביהודה ויאמר לי. ויאמר אליו לך איתי הביתה ואכול לחם. הוא לא רצה לאכול שם. ויאמר לו אוכל לשוב איתך ולבוא איתך ולא אוכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה. ולאחר אליי בדבר הדברי לא תאכל לחם ולא תשתה שם מים. לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת. ויאמר לו גם אני נביא כמוך. אמר דיבר אליי דבר הזמן אמור, שיבואו איתך אל ביתך ויאכל לחם ויש מים כי חשב. ויהיה אשר ביתו ויאכל לחם בביתו ויש מים. כי סתם רוצה לשאול אתכם את השאלה. שאלה פשוטה עוד מיד. עדו בשופטני עסקינן. אנחנו עוסקים פה בשוטים. נביא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תאכל לחם ואל תשתה מים. פתאום בא אליו מישהו ואומר, תשמע, גם אני דבר כמוך, והוא אמר לי שכן תאכל לחם ותשתה. רבותיי, אתם הייתם קונים אחד כזה מכונית משומשת? זה נשמע אמין? זה נשמע רציני? אחד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תאכל ואל תשתה. ופתאום בא אליו, גם אני דבר כמוך, שכן תאכל לחם ותשתה. מי חושב בצורה גמורה אחד לשני? הנביא הזה שדיבר איתו היה מוכר לאיש האלוהים. היה מוכר לו כנביא אמת. אחרת אני לא יכול לעלות על הדעת הזה. הוא היה מוכר לו כנביא אמת, כן.
אז מדוע היה צריך לומר, אם הוא מוכר לו כבר, מדוע הנביא השקר היה צריך לומר לו שנביא אמת?
מדוע הבא היה צריך להגיד לו?
נביא השקר היה צריך לומר גם אני נביא כמוך.
זה אנחנו נסביר
עוד יותר, אם באמת אמת הוא אמין שמביא אמת, אז למה הוא נענש על זה שהוא חזר?
בסדר, אנחנו הולכים. אז הוא היה נביא אמת, אני שואל אותך.
אם כן, למה אנחנו אומרים ש... אז למה הוא ניצל?
הוא היה נביא אמת. והוא נשאר בבית אל. הוא הלך יחד עם יורבן. והיו תופעות כאלה. מבינים, יכולה הרוח השם לסור מאליו. והוא בטוח שעדיין השם מקבל עליו, וכל הדמיון פועל, וכל מיני כאלה דברים, ומתחיל לקבל דברים מפה ודברים משם, ושומע מהם את זה, וזה מתחיל לעשות קומפינות ורפואות ופסלים למיניהם, כי הוא בטוח שהקדוש הוא מדבר אליו, הקדוש הוא ממשיך לדבר אליו. והוא נשאר בבית אל. הוא הלך יחד עם העגלים, וזה לא היה בגלל. עד כוח רצון השם וברוח השם שם היה, אבל הוא בטוח שכן, ולא. הוא שמע, כן, גם אני נביא. הוא הולכים לספר סיפורים. והוא מאמין. הוא אומר, גם אני נביא כמוך, אני עדיין נביא. אמן, הוא עדיין נביא, כיוון שהכירו אותו כאלה. והיא הם יושבים על השולחן. ראין ורמיין הנביא אשר ישיבו. ויקרא אל אליש העירים אשר בא מיהודה לאמור כמובן אמר ין כמרית פי אדוני ולא שמרת את המצווה אשר ישמחה אדוני אלוהיך ואתה שבתוך הלך בת אש מים במקום אשר דיבר אליך על דור הלך בת אש מים לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. ככה. יש באומנם מעשה שהוא מעשה שהוא מעשה שהוא מעשה שהוא מעשה ומי היה הדבר השם? מה? הנביא השם. הוא אמר, הנביא השם ישיבו. הקדוש ברוך הוא דיבר אל הנביא השם. מה המשמעות שלו? ניתן אולי דוגמה רכה יותר. מה, כאן יותר בגלל קוצר הזמן, אפס הזמן, אבל הדוגמה הבאה, ובה גם כן טיפלנו בתחילת ספר שמואל. והסיפור הזה, שהוא סיפור לטעמי מזעזע מאוד. שמואל, חבורת צעירי, זוכרים? אני כגרתי, עוד פעם, שמואל, אנשים שהם נפעים, אני מכיר חולי סרטן, ואם ניתן לעבור לבי חולי סרטן, אני באמת לצפה גדולה, וכאן שם נפעים לפני ראש שנה ויום הכיפורים, ובאמת לפני ראש שנה ויום הכיפורים. אז ינאי עושה קצת בארגון אנשים כאלה, ולאחרונה דלדלו על תרומות, ויש מקום בהחלט. אני אישית עדיין פועל קצת בנושא הזה שיהיה השעה יותר מסודרת שם. אני מצפים להם עוד שעה. אנחנו רוצים לקחת את זה מחצי יום פשוט, מבוקר עד הצהריים, מגיעים כל הבצהריים. אוכלים פה אחת בוקר, אוכלים פה אחת צהריים. אני אומר, מצווה גדולה, כדאי להצטרך לסיפור הזה, כיוון שהגעתי לא רושים. עד כאן, אני מקווה שנספיק להגיד כולם שנה טובה, אבל אם מישהו לא...
שעות על הבעלת האור, שעות על השעות.